שלום ותודה שאתם מצטרפים אלינו לסדרת השיחות חיים הדשים עם הרב לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
איתנו באולפן כמו תמיד ניצה מזוז. שלום ניצה.
שלום רב.
וכולנו התאספנו כאן לכבודכם. אנחנו מדברים על החיים של כל אחד מאיתנו ומנסים להבין איך אנחנו יכולים היום לבנות את כל הקשרים בחיים שלנו עם האנשים הסובבים אותנו בבית, אחר כך נגיע גם למקום העבודה, בצורה טובה יותר, לשדרג את החיים ולהתחיל סוף סוף להתחיל להנות מהקשרים בינינו במקום לסבול בהם מבוקר ועד הערב. ואני מכניס אתכם אלינו כאן לשיחה, ואני מזכיר ניצה והרב לייטמן לנו איפה היינו פעם שעברה. אנחנו מדברים על הקשר הזוגי, ואנחנו מנסים לדמות כאן בינינו באולפן סיטואציה שבה ניצה ואני מייצגים פה בעצם זוג או כמה זוגות שבאים ורוצים, יש להם רצון לשפר את מערכת היחסים ביניהם. הם מבינים שטיפים פסיכולוגיים קטנים פה ושם כבר לא עוזרים להם. הם מבינים שלתפיסתך צריך קודם לפרמט בכלל את הגישה של האדם לזולת, במקרה הזה בן או בת הזוג, ורק אחר כך כפועל יוצא מזה אפשר להתחיל ליהנות ממערכות יחסים משופרות, משודרגות, ובמקום לסבול ליהנות מהקשר בינינו. את כל זה אנחנו כבר מבינים. ובפעם האחרונה, במפגש האחרון שלנו, וגם דבר שחשוב לציין, שהגדרת את הבית או את הקשר הזוגי כמעבדה פרטית, ביתית, שיש ביד כל אחד מהאנשים, או מרוב האנשים היום שהיים, שבה הם יכולים פשוט לשדרג את עצמם כאנשים, כאדם, לבנות את עצמם כאדם חדש. אז זה המוד שבו אנחנו נמצאים. ובפעם האחרונה הצגת איזשהו תרגיל שעורר הרבה שאלות בקרב הזוגות. אז ניצה, אולי תציגי קודם את התרגיל כדי שכולנו נזכר במה מדובר, ואז נשאל כדי לנסות לברר על הישימות שלו.
אז התרגיל הזה קראנו לו על כל הפשעים תכסה אהבה, זה היה השם של התרגיל, וחילקת אותו לשלבים. השלב הראשון בעצם אמרת שצריך להוציא, מוציאים את הזבל החוצה, כל אחד שם את הזבל שלו על השולחן, כששני בני הזוג בעצם מתמקדים באחד מבני הזוג, ביחד מוציאים את כל התכונות שלו, את כל אולי ההתנהגויות שלו ושמים אותם בחוץ.
נגיד לוקחים דף קרטון כזה יפה.
כן.
מחתכים אותו לריבועים, וכל אחד כותב דברים שליליים, מה שהוא רואה בעצמו, ומה שהוא רואה בשני, ובעצם לא חשוב, בעצמו או בשני, בסך הכל זה זבל המשותף, שמפריע לנו לחיות, כן? שמים את הקוביות האלו, קרטון עם השמות, על השולחן, רואים עד כמה אנחנו אנשים עשירים, ומורכבים בתוך הפנימיות המלוכלכת שלנו. ועכשיו בואו נראה מה עם זה אפשר לעשות. האם בכלל אפשר עם מה שאני מכיר בי ובא, והיא מכירה בי, בא ובי, ומה שאנחנו עוד מתביישים להוציא ולא יודעים להוציא את זה מעצמנו, כמה שעוד לא כתבנו, אנחנו עוד לא מכירים את הטבע שלנו ממש לעומק. כן? כמה יש עוד שכבות. אבל נגיד אפילו עם מה שאנחנו יכולים כך לשים על שולחן, האם אפשר בכלל שקיימת, האם קיימת איזה מערכת טכנית, פסיכולוגית, לא חשוב, ביולוגית, לא חשוב איזה, שיכולה להיות מקושרת ועובדת בצורה הדדית, בהרמוניה, ביחד, בתנאים כאלו. זה פשוט, אם היו תקלות כאלו במערכת איזושהי טכנית, חשמל, אלקטרוניקה, מכניקה, בגוף שלנו, בביולוגיה, ודאי שלא היה אפשר להתקיים. אלא בגלל שזו פסיכולוגיה שלנו, תראו עד כמה שאנחנו חזקים, שאנחנו בכל זאת איכשהו מחזיקים את עצמנו, וכל פעם משתדלים, משתדלים, אבל את זה לא חיים. זה לא חיים.
אז אם פתחת את השלב הראשון, אז שאלה בנוגע לשלב הראשון.
אולי אנחנו יכולים, עם הקוביות האלה, אני לך את זה ואת לי את זה, וככה לשחק במשהו. כן.
עכשיו,
בוא נוותר, אני על זה מוותר, ואת על זה מוותרת. לא יודע, משחקים מעניינים אפשר לעשות כאן.
ובשלב הזה אנחנו מציפים הכל, גם תכונות, גם התנהגויות, הכל הכל דחפים, כל מה שעולה אנחנו כותבים בשלב הזה.
כן.
הכל.
כן.
גם דברים שאני יודעת שאני לא יכולה לשנות אותם.
ודאי, לא חשוב, מה שמפריע.
כל מה שמפריע.
כן. מה שאני מרגיש שלילי בי ושלילי בו. בא.
אוקיי, יופי. אז עכשיו, השלב השני, מכסים בשוקולד, שזה מכסים באהבה. מה זה מכסים בשוקולד? השלב השני, משבחים זה את מעלותיו של זה.
כמו שאת עושה עוגה, נגיד, שאת שמה קרקרים או משהו, ביסקוויטים, ועל זה ציפוי שוקולד. יש דבר כזה.
נכון.
אז ככה.
שמה, מה קורה בציפוי שוקולד בשלב הזה? כל אחד אומר את התכונות והדברים
הטובים. קוברים את הדברים האלה, קודם כל. קוברים אותם כאינם. ועל ידי השוקולד הם הופכים להיות למתוק. שאנחנו כל הזמן שומרים שהם יהיו בפנים. וציפוי יהיה ממש מכל הצדדים.
ממש לחסות את זה מסביב.
ממש. ככה.
איך אני עושה את זה בפועל, שעכשיו אני הולכת לתרגל דבר כזה? שלב ראשון, הסברנו יפה מאוד, הוצאנו את כל...
שבכל פנייה, בכל צד ושאל, אני יודעת שאני מתעלה מעל התכונות שמפריעות לי ולא, ופונה מעל התכונות האלה, שאנחנו בונים את הציפוי הזה בגובה מעל הפשעים.
בשלב הזה אני רוצה פרקטית להבין מה אני עושה. אני מדברת על הדברים הטובים, על התכונות הטובות, על הדברים החיובים. אם קודם דיברתי על כל הדברים השלילים, עכשיו אני מדבר...
רק על דברים החיובים.
רק על דברים חיובים.
איזה אתה איש מיוחד. ככה ממש כנגד כל אותה מידה שכתובה לך על הקרטונים האלו.
הבנתי.
את עכשיו, כי זה אמת. כי זה אמת. כי את בזה מבטלת רק... את הפשע שלך, כי כל הפוסל בממו פוסל.
כן.
אז אני בעצם מבטל את המום שלי, כדי, בזמן שאני אומר דברים ההפוכים ממה שכתבתי. זהו.
שזה יהיה החלק השני בעצם בדיוק הפוך ממה שהיה החלק הראשון. קודם כל הדברים כן, שהפריעו לי, כן. ועכשיו את אותם דברים פתאום נכון, זה הופך להיות חיובי.
כן, חייבים גם את זה וגם את זה להכיר, אבל בכל עוצמה. עכשיו, אם יוצא אלו יותר מאלו,
כן.
סימן שאנחנו לא ישרים, או לא מבינים זה את זה, או לא... יש מבולבלים. לא, צריכים בזה ממש לעשות עבודה טובה. למה? כמה שאנחנו נתרגל להיות למעלה מהרגילות שלנו, לראות רע בשני, ונשתדל להיות בשני רק טוב, כמו שאני מסתכל על הילד הקטן שלי ששם מסתובב, זוחל על הרצפה. אז אני מסתכל עליו באהבה. וכל מה שהוא עושה, אני עוקף אחריו, אפשר לראות. כמו שאמא מסתכלת, היא מסתכלת בחום, היא מסתכלת בדאגה, היא מסתכלת ממש ב... אז ככה אני צריך לראות את השני. לפחות הזוג שלי.
כלומר, אם יש מצב שבשלב הראשון, בשלב ראשון יצאו יותר פשעים, יותר, עלה יותר זבל, אבל בשלב הכיסוי קשה לכסות, זה אומר שאני עוד לא, שיש בי...
שצריכים למצוא את המילים האלו,
המילים הנכונות.
כן, כן. אבל בינתיים שאנחנו עושים, שאנחנו בונים הרמת זבל, אנחנו עושים את עד הסוף. כי להגיד דברים שליליים, יש לנו הרבה מאוד, גם כן לקסיקון, נוצר מילים, וגם אנחנו יכולים, או זה מלא, ולחסות אותם בדברים היפים אין כל כך, שניים, שלושה.
נכון.
ואין לי יותר. גם כן כמו שאנחנו רואים טרגדיות, כל מיני, יש בעולם מלא, וכמה אנשים מספרים, וכמה סרטים מוצאים והכל. וקומדיה זה דבר משהו זול ופשוט. זה מפני שאנחנו לא מבינים, לא מרגישים את העוצמה שיש בדברים הטובים.
והשלב השלישי הוא השלב שבו כל אחד מבני הזוג מדבר על הרצון שלו. אני מסבירה לבן הזוג שלי מה אני רוצה ממנו, זה מה אני רוצה ממנו או מה אני רוצה בכלל. וגם ההפך. מה בדיוק אני אומרת לו? מה אני מצפה ממנו? מה אני רוצה?
אחר כך תחלקו את זה שזה תלוי בו או בך בו או בכם. או בכלל בגורם זר.
את כל הרצונות.
כל הרצונות, כן. אבל לא, זה אחרי אנחנו מכסים את
ה... אחרי הכיסוי, כן. זה כבר השלב הבא.
זה שלב שלגמרי הוא לא שייך לשלבים הקודמים.
נכון. ואחרי שפתחנו את כל הרצונות, כל אחד מאיתנו אמר את מה שהוא רוצה ומה שהוא מצפה.
בצורה... לא. לא, אם כבר, אז בוא נעשה את זה אחרת. אחרי שלב הראשון, בשלב השלישי, לפתוח כל ה... בשלב הראשון, מה אני רואה רבי ובו, מה אני רוצה שיהיה בכלל בי, בו ובכלל איתנו, כל הדרישות בקיצור. כל הדרישות וכל הרע וכל מה שיש לי מטעם האגו שלי להגיד, עד בלי... כן. ואחר כך, כנגד זה, כמה אני יכולה לשבח אותו, כן? אם אני מתעלה על כל פשעים תכסה אהבה שכל הפוסל במומו פוסל, עכשיו כאילו מומים האלה, מה שאני כתבתי עליי ועליו, זה כולם בי, איך אני מתעלה לרמה שאני נגיד מתוקנת לגמרי, איך הייתי אז רואה את הכל, בדיוק ההפך. אז כנגד כל דבר ודבר, בדיוק ההפך, אני חייבת עכשיו להגדיר, ומה זה? זה בעצם הדמות שלי העתידה. שאני צריכה להיות כזאת. נכון? והדרישות, והדרישות הן צריכות להתקטן עד הכרחי. שלא יגונה ולא ישובח.
לא הבנתי,
הדרישות שלנו להכל הן צריכות להיות ברמה שלא יגונה ולא ישובח, צורה הכרחית. אני לא דורשת ממנו דברים שבדרך כלל דורשים ובלי סוף, אלה מה שבהדדיות שלנו טוב ונכון כדי להתקיים, להתקדם. גם דרישות חומריות, גם דרישות אנושיות למיניהם, כן? והעיקר זה הדרישות בתמיכה הדדית.
רק כדי לבהר ולהיות בטוחה שהבנתי עד הסוף, חילקת את שלב ראשון לחלק אחד, שזה הפשעים בתכונות. כן? השלב השני היה דרישות.
כן.
והשלב של השוקולד אני גם עושה בפעמיים, פעם אחת את כל התכונות, ואז הדרישות פתאום אני רואה שהן מצטמצמות או
כן,
נעלמות.
כי ביחס היפה והטוב, את דורשת ממנו רק קצת כמה שצריכה כדי שיהיו לך בעצם אפשרויות לאהוב אותו.
והשלב
זה נקרא הכרחי.
זה הכרחיות.
כן. שייתן לך הזדמנות לאהוב אותו.
השלב הבא זה השלב שקראנו לו, קינית את זה התקללות הרצונות, או שאנחנו בעצם צריכים ליישם בחיי היום-יום. זה כבר לא בתוך התרגיל, זה כבר התרגיל הסתיים, ועכשיו בחיים שלנו אנחנו צריכים ליישם את הרצונות ואת את הבקשות של בן הזוג שלנו.
כן.
זה נכון? זה הצד החלק השלישי.
ואתם אז מגלים עד כמה שקצת פחות, קצת צריכים לזה. שהמימוש שלהם, הפיזי, הוא ממש קצת. זה לא צריכים כאן לעשות כל מיני... פתאום היחס הזה היפה וההבנה הדדית הוא ממלא אתכם. אתם לא צריכים הרבה חומר להוסיף לזה, כי הכל זה נעשה במילוי הרגשי.
אבל זה כבר המצב שהוא מגיע למצב סופי אולי. בשלבים הראשונים שאני רק ניגשת לתהליך הזה פעם ראשונה, אז הפעם הראשונה אני אעשה את זה בצורה...
תתנו מכות אחת לשני, זה לא חשוב.
זהו, זה יהיה קשה.
כן. בסדר.
אחרי שהשלב הזה הסתיים, השלב היום, אני רוצה להבין את השלב...
לא, אני חושב שכאן צריכה להיות לפניכם איזה ספר הדרכה. עכשיו אנחנו צועקים.
כן.
ועוד דקה אנחנו מתנשקים. ועוד דקה אנחנו שם... ממש... זה אני... בתור בדיחה, אבל ממש ככה. לעשות איזשהו ספר ששם יהיה תוכנית ביצוע של הניסוי שלנו.
שהוא כולל את התהליכים של העבודה הפנימית שעובר האדם?
זה כמו, זה סדנה. זה מין סדנה שאנחנו עכשיו מבצעים. אבל אנחנו צריכים לסיים אותה באותו יום. אנחנו אסור לנו לשיר איזשהו דבר לא גמור. כי אז הוא נשאר כרשימו ולא טוב. אנחנו חייבים את התהליך הזה לסיים.
לסיים אותו. אני רוצה אבל להבין, כי התרגיל הזה הוא תרגיל שאת חלקו אנחנו יכולים באמת להתחיל ולסיים באותו יום, אבל החלק של היישום הוא חלק שהוא כל החיים.
באיזה אחוז, לא צריך להיות ממש לעומק ודיונים גדולים, קצת ועוד קצת ועוד קצת, אבל כולו, עד שאנחנו נחיה אותו, במידה ועוד במידה יותר ועוד במידה יותר גדולה וזהו.
ניצה מדברת על מה קורה אחרי שסיימנו את כל השלבים, סיימנו את כל התהליך על כל השלבים שלו, עכשיו בעצם כשאנחנו ממשיכים את היינו...
לרשום הרזומה, הסיכום.
סיכום.
למה הגענו? שאנחנו הגענו לזה שאנחנו ממש מוכנים לחיות בענן ורוד מעל הזבל, כן? שמכוסה ולא מסתיח, ולדרוש זה מזה... רק דברים הכרחיים לאהבה, כי כל היתר באמת לא נראה לנו כהכרחי, ובזה אנחנו מגיעים לקירוף הלבבות. זה חייב להיות ממש ככה, ברור שזה הסיכום.
אוקיי, עכשיו, ומכאן והלאה, כל אחד משתדל באמת לממש את הדברים האלה. למשל, אם היו דרישות כלפיך, אתה משתדל לממש.
אבל אם כל יום אתה נעשה את זה בבית, ואפילו שלא תממש את זה, זה בכל זאת, ההרגל נעשה טבע שני. זה בכל זאת יחלחל, לא תחלחל בפנים, וככה זה יעבוד. חוץ מזה, פעם בשבוע אתם הולכים לקבוצה הגדולה, ששם אתם מדברים, גם מתקשרים מדי ככה אליהם ומדברים. ולכן זה נכנס להרגל.
עכשיו, מה עושים עם אחד מאיתנו, מהזוגות, מהבני זוג, הוא פחות ורבלי, הוא פחות נפתח, הוא פחות מדבר. זה קורה הרבה פעמים ש...
צריכים לעזור לו.
איך בן הזוג יכול לעזור לו?
בדרך כלל מכירים זה את זה, אפילו שלא מדברים. אחד רק עושה איזה כיוון ככה, עוד תנועה, ושני כבר יודע מה זה. אז לעזור לו לבטא את עצמו בקלפים האלה, בקרטונים האלה. אולי כדאי לנו בכלל להדפיס כזה סט של ה...
כמו משחק כזה, כן, שאפשר להשתמש
בזה. של הריבועים האלו, כן, עם שימות עליהם. ככה, של כל הפשעים.
ואז כל אחד בוחר מתוך,
כן,
מתוך
זה. כן, יהיה להם יותר קל. הם ידברו האם כן יש לנו, אין לנו, וכן הלאה. זה נושא ללימוד עצמי מאוד טוב.
אני בכל זאת רוצה, כי הרבה מאוד מהשאלות שכשדיברנו עם אנשים וסיפרנו להם, אז שאלו הרבה מאוד שאלות של מה קורה באמת אחרי התרגיל ביום-יום. האם אני צריכה להתחיל לממש את הרצונות שלו? האם אני צריכה להגשים את ה...
אחרי הסיכום, את תראי עד כמה שזה פחות שבפחותים. זה כמעט ולא צריכים שום דבר. איזושהי תשומת לב קטנה והוא כבר מבין הכל. ואותו דבר מהשני. אלה ההפך, מתי שאנחנו אשמים, מתי שאנחנו לא מסוגלים להסתדר עם הזבל שלנו, עם האגו שלנו, אז אנחנו מתחילים להביא פרחים, מתנות, משהו ככה, איזשהו בומבוניירה גדולה, שאף אחד לא צריך אותה, רק משמינים ומרעילים את עצמנו וכן הלאה. איך להגיד לך? בקיצור, אם יש אהבה, טוב להיות ערומים. את מבינה את זה?
כן.
זהו, לא צריכים יותר כלום.
יש לך שאלות נוספות, אורים?
לא משהו שצף.
מה קורה אם מתעורר בי כעס, או איך אני מתגברת על זה במהלך היום, כלפי בן הזוג שלי כמובן?
זה הרגל. זה הרגל.
להסתכל על זה.
ותמיכה הדדית.
כן.
ותמיכה הדדית.
ויכולה גם לספר לו באותו ערב, שבאותו יום פתאום הרגשתי שעלה, שצף, איזושהי צפה היה הרגשה.
זה ודאי, וזה ודאי צריכים. אבל כאן זה... מסכמים ש, שמעבירים כל השיחות כאלו למחרתיים. תרשמי ותספרי לה על זה. את יכולה להגיד, אני כועסת עליך ונדבר על זה מחרתיים, מחמש עד שש. בוא נראה. זה מאוד חשוב.
אם אחד מבני הזוג מפר את ההסכם הזה, כי בעצם כשנכנסים לתהליך
כל הזמן
כזה...
מה... נו, אז מה?
כל הזמן.
אז זה תרגיל. אז הוא שימות פעם ועוד פעם.
שום דבר לא שובר אותנו, זה בעצם...
לא. אנחנו ההפך. אבל כל פעם, או כאילו אותם הקלפים, הם יקבלו משקל שונה.
לא הבנתי.
נו, בכמה אני מבין שאני שתלטן, לא ותרן, פחדן, לא אמיתי, לא מחויב, ועוד ועוד ועוד. עצלן. מלכלך, לא מעריך את העבודה שלה.
באיזה עוצמה, כאילו?
אתה צריך לאסוף נשים ולרשום ככה כל הטענות. מגברים לא יהיו לך כל כך. ואז אתה תראה מה לעשות עם הקלפים האלו.
זאת גם שאלה שקיבלנו. מה קורה אם באופן טבעי האישה באמת היא יותר עם ה...
נו, זה תמיד ככה, כי זה לפי הטבע, חיסרון, נוקבה.
אז זה בסדר, זאת אומרת, אין מה להתרגש, לא צריך להיות מאוזן,
זה בסדר גמור. מה שבא מהטבע לא יונה ולא ישובח. ודאי שלאישה יש הרבה יותר טענות מהגבר, זה ברור.
בכלל, היא תהיה הרבה יותר דומיננטית פה מבחינה דיבורית,
זה בטוח. 90% טענות זה ממנה, ולא יודע כמה ממנו, סך הכל.
וזה בסדר, אין צורך
להתרגש. ממנו טענה רק אחד, תעזבי אותי בשקט.
כן, אז אני אומר, מזה אין צורך להתרגש. זה בסדר גמור, ככה זורמים עם התרגיל שזה ככה.
זה אנחנו, מה שכך בנויים. אלה אנחנו מדברים, איך אנחנו בכל זאת, אם זה משלימים, זה את זה. לגבר עבודה, עכשיו אתה תראה לפי זה. אתה רואה לפי זה איזה סוג העבודה אחרת להשלמה כאן ישנו על הגבר ומאישה.
מה העבודה לגבר? אולי תסביר את זה קצת?
כמה אני צריך להשלים לה?
לא הבנתי.
היא מוכנה לעשות הכל, להיות בקשר איתי, להביא לי כל דבר ולעשות הכל, ורק שאני אהיה בתשומת לב אליה, בסופו של דבר. לפי הטבע זה כך. כמו זרמפין ומלכות. ומה שנדרש מהגבר, להיות כל הזמן, ולראות את היחס שלו, אבל יפה, טבעי, אמיתי, לאישה. ואז בעצם היא מוכנה לעשות הכל. אבל עד כמה שהעבודה הזאת קשה בשבילו, ויחסית קלה בשבילה.
לא הבנתי. אבל העבודה הזאת קשה בשבילו.
קשה בשבילו, מאוד קשה בשבילו. וקלה בשבילה. כי ברגע שהוא נותן לה תשומת לב, יש לה חומר דלק לעשות הכל.
הוא צריך לספק יחס יפה.
כן.
וזה קשה לו. והיא צריכה לעשות מיליון דברים, וזה יהיה לה קל אם היא תקבל את היחס היפה.
נכון. זה משורשים רוחניים מה לעשות.
מה עוד ניצה?
עלו הרבה שאלות בנוגע לציפיות. כשעושים תהליך כזה, באופן טבעי, אז יש איזושהי ציפייה שבן הזוג שלי ישתנה, ושהוא יתחיל להתנהג אחרת.
זה מה שיקרה?
זה בדיוק מה שיקרה.
כן.
ואז איך אנחנו מתייחסים לזה? כשעולה ציפייה ואני מתאכזבת. ציפיתי שהוא יתנהג אחרת, ואני רואה שהוא ממשיך אותו דבר. דיברנו על זה ערב קודם, הוא עוד פעם.
על שולחן הניתוחים.
להעלות את זה על שולחן הניתוחים, ומדברים על זה.
זה נושא לסדנה.
כן.
זהו. זאת אומרת, בינינו.
כן.
כן, יופי.
איך עושים כזו סדנה? בוא תפרט.
שהיא קודם תגיד, נגיד איזה דוגמה.
אז בואי, תתארי, תתארי. ממש תתארי כזה.
נגיד שאני חושבת שבן הזוג שלי מאוד שתלטן, ולמרות שדיברנו על זה,
כבר היינו בזה בלזה.
הוא ממשיך לשלוט, והוא ממשיך לעשות...
לא מהצד הזה. התחלנו את התהליך הזה. תרגיל ערימת זבל, המסופה שוקולד.
כן, כבר היה.
אנחנו כבר בזה. עשינו כבר פעם, פעמיים, שלוש.
נו, ובכל זאת...
רגע, עכשיו, אם אתה מתחיל כזה תהליך, ושני בני הזוג בהדדיות נכנסים אליו, זה מעורר בך ציפיות, נכון? של תקווה לעתיד טוב יותר. כאילו, אתה נכנסת על נתיב לטוב.
מה כתוב בספר ההדרכה שלך?
מה?
שכתב אורן לוי וגברת ניצה?
מה כתוב?
מה כתוב שם? כתוב שם שדברים האלה הם צפים כל פעם יותר ויותר, שכמו שאנחנו לא עושים רק שכבה אחת של ביסקוויטים ומצפים שוקולד, שמים עוד שכבה ועוד שכבה, כן, שהוגה תהיה ככה...
עסיסית.
עסיסית, כן. עשירה.
כן.
ולכן אנחנו צריכים על זה לעבוד. אז פעם שנייה ופעם שלישית, וזה כבר בירור בדרגה אחרת. זה לא כמו שהיה אתמול. חזרנו לאותו תקליט. זה לא אותו סרט. זה ממש אחר. אנחנו כבר יותר מלומדים, יותר מבינים, יותר בעלי ניסיון. אנחנו גם כן לבדוק האם זה אותו זה. לא, זה לא אותו. זה לא אותו דבר. זה כבר משהו אחר. גם אני מבין בזה, וגם אני מבינה בזה. עמקות יתר ובעיות יתר. ובאמת לא, 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 לא ציפיתי, לא חשבתי, כי היצר רע הוא כל הזמן גודל. ואז ודאי שאנחנו בזה נגלה את הזבל הזה כל פעם ברמה יותר ויותר גבוהה. אבל זה כבר יהיה זבל שמזה, איך להגיד, שמזה בא אוכל לעץ החיים, איך להגיד את זה.
זה זבל מעובד שכבר כן, מזין את ה...
כן, שמזין את, ה... את, את המשפחה. שבמקום לפרק אותה ולהפריד בינינו, להרחיק בינינו, הוא ההפך, כי אנחנו עובדים עליו. הוא יותר ויותר, הוא יותר נותן לנו מגע יותר פנימית בינינו. ההבנה יותר פנימית בינינו כל פעם. ולכן אנחנו לא מתייאשים. אנחנו מגיעים לעוד סדנה ולעוד סדנה בינינו.
איך באמת לא להתייאש?
כן, קודם כל אנחנו נמצאים כל פעם בחינוך הכללי, שאורן לוי עשה איזה ספר, כן? איך קוראים לספר הזה?
לא, אני לא שואל במפגשים, אני שואל ברגעים הקטנים דווקא של במשך היום כאלה. אתה אומר שכאילו המפגשים שלנו מעת לעת הם יזינו אותנו בכוחות, זה ברור שזה יקרה, אבל אתה יודע, לפעמים יש משברים קטנטנים כאלה.
זה יהיו אפילו לא קטנים, זה יהיו אולי עם ה... לא יודע מה, עם משברת הצלחות.
כן.
זה לא חשוב. העיקר שכל פעם זה נושא לדיון, זה נושא להתקדמות. ואני אומר לך, יהיו בעיות עוד יותר קשות ועוד יותר קשות, אבל אם יהיו, אתה מבין, זה, מה זה יותר קשות? אם תגיד על זה בחוץ למישהו, הם יגידו, זה בעיה, מה אתם עושים מזה עניין? אבל אצלנו, הבעיה הקטנה, היא תהפוך לבעיה גדולה, כי אנחנו נראה אותה ברזולוציה שלנו, בהגדלה שלנו. שאיך יכול להיות שבזה שאנחנו מגלים את האהבה זה לזה, פתאום, לא יודע מה שהוא קרה, שהוא שכח על היום הולדת שלי. נו, איך זה יכול להיות? אתה מבין?
אתה אומר שהתקדמות אל הקשר הטוב בינינו היא כמו תאיר בעוצמה גדולה יותר פגמים בקשר בינינו? זה מה שאמרת עכשיו?
בטח.
שבגלל שאנחנו שואפים לבנות בינינו משהו
כל
טוב?
כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אנחנו כל הזמן נגדל. אבל בעיות האלו הן בעיות היו יותר איכותיות. בעיות יותר איכותיות.
מה פירוש?
נו, כמו שאמרתי לך על יום הולדת. נו, מה זה יום הולדת? איזה שטות. כן? מצד אחד. מצד שני, איך זה, בין כל, זה, פתאום הייתי שוכח. זה גם כל כך נורא, ולמשפחה רגילה יכול להיות שלא כל כך. אני לא יודע, אבל, נו, יכול לשכוח. או איזשהו דבר הקטן ביותר של חוסר תשומת לב, ייראה כאן כאיזה בעיה.
הסברת קודם ש...
מה היית במקום אימא, איך היית במקום אימא מתייחס אליו או אליה? באהבה טבעית. תעשה השוואה.
זה כאילו תרגיל תמידי כזה.
נו, איכשהו. זה תמיד איכשהו לייפס את עצמו.
כשאני נגיד מתעצבן מאוד או משהו כזה, כן?
כן. איך היית מקבל את זה, איך היית מתייחס אליה, איך היית מה שהוא עושה. תמיד את עצמך בצורה כזאת. זה איך שהוא מחזיר אותך ללב ולנכון.
איך בן זוג יכול לעזור לבן הזוג השני אם הוא מרגיש שהוא ככה נפל? הוא נפל במקום של כעס, של ביקורת, ואיך הוא יכול לעזור לו לעלות מהמצב הזה? יכול לעשות את זה, פעולה כזאת?
הכי טוב להגיד שבכל מה שקורה את אשמה. ואת מבקשת סליחה. משהו כזה. זה... טוב, יכול להיות שכאן זה תגובה אחרת, שאת סתם עושה כאן תרגיל ומשחקת אבל בדרך כלל כן. להראות לו עד כמה שאת מתוך האהבה מוותרת, זה לפי התנאי העוצר את עצמו...
איך? בשעת, הבולם את עצמו בשעת מריבה.
כן, הבולם את עצמו בשעת מריבה. זה דוגמה מאוד טובה. אבל לראות את זה ככה בצורה עדינה לבצע, כי יכול להיות שיהיה תגובה אחרת. זה עוד יותר ככה, כמו שאת זורקת חומר דלק לדיקה.
צריכה להיות פה, בתהליך הזה של בניית קשר טוב בין השניים, צריכה להיות פה איזושהי רגישות. נגיד, כמו שעכשיו היה מאוד בולט ביחס הזה שנתת, שכאילו אתה נותן איזשהו כלי מסוים, אבל אתה אומר, הכה, אל תפעיל אותו ברגישות, בעדינות, והרבה פעמים אתה אומר ככה. אז השאלה שלי היא שאלה כללית, איך אדם מפתח את הרגישות הזאת, לא לעבוד כמו רובוט ולעשות לפעמים יותר נזק רגשי מאשר תועלת, כי הוא לא השכיל להשתמש ברגע הנכון ובעדינות הנכונה, בכלי המסוים, ובא לתקן ונמצא מקלקל, כמו שאומרים. אז השאלה, סיכום, איך אדם מפתח את העדינות הפנימית, הרגישות הפנימית, לדעת אם עכשיו כלי מסוים הוא נכון או שהוא לא?
תראה,
כאילו איך הוא יכול כאילו להתלבש בשני, להרגיש אותו ולמדוד אם זה עכשיו יעזור, איך אתה עוזר? כי מטרתנו פה זה לעזור זה לזה בתהליך. לפעמים אתה בא לעזור ואתה יודע, אתה מצטער על מה שיצא. אז איך אדם, השאלה ממוקדת, איך אדם מפתח יותר ויותר את הרגישות שלו לזולת, כדי לדעת אם הפעולה שעכשיו הוא הולך לבצע באמת תועיל או לא?
שישתדל לעשות את זה מהאהבה. פשוט, בצורה מאוד מאוד ישרה. חוץ מזה אני אגיד לך, בכלל חינוך שלנו, חינוך האינטגרלי, זה חינוך קשר בין בני אדם. שזה רק מה שחסר כדי להגיע מרמת החיים האלו, האומללה, כן? רמה הזאת, לחיים בהרמוניה ומש שלמות. לכן אדם הוא מתפתח. אדם הוא מתפתח. זה, הוא יכול להגיע לזה שהוא צריך להגיע בעצם בסוף ההתפתחות שלו, ובדרך להתפתחות שלו, שהוא מרגיש כל אחד שבעולם, שמשפחה זה רק שלב הראשון, הקרוב ביותר. ככה הוא מתחיל, דרך המשפחה שהוא מפתח את עצמו, הוא מתחיל להרגיש כך כל הבני אדם פתאום בעולם. איך הם חיים, ממה הם מורכבים, מה הם חושבים, איך מתייחסים עליו ואיך הוא מתייחס אליהם. הוא כבר קורא אותם. הוא נעשה כמו מכשיר רנטגן. הוא ממש רואה אותם שקוף, את כולם. ואז מתוך השקיפות הזאת שרואה בעולם, הוא יודע איך להתקשר אליהם, ואיזה התגובה להזמין מתוכם עליו. לכן אנחנו כל כך הרבה מדברים על המשפחה, כי זה בעצם קרש קפיצה לחיבור עם הסביבה, ודרכה עם כל המציאות. וזה הכל בא על ידי העדינות הנפש שהוא מקבל מתוך התרגילים האלו. זה כל ההתקדמות שלנו. אין יותר לנו מה לעשות. רק להגיע לרזולוציה כזאת שאנחנו נכנסים כבר למימד יותר עליון. שאנחנו מתחילים להרגיש שמסביבנו נמצא העולם הרבה יותר עשיר ממה שכאן עכשיו, אני מזהה. וזה הכל על ידי התרגילים האלו של יחס שלי לזולת. כאילו שזה איזשהו מין, נראה לי בהתחלה איזשהו משחק, איזשהו ילדותיות, זה לא נכון. אני בזה מגלה את החושים שלי, תכונות שלי, הדינים ביותר, אני מעלה את הדיוק שלהם, ואז אני חודר דרך כל העולם הזה, מה שאני עכשיו רואה, למימד יותר פנימי. אני מתחיל לזהות דברים שהם נמצאים למעלה מזמן, עברו ועתיד, אני מתחיל להרגיש שזה הכל נמצא בטבע. אני מתחיל לזהות המון תופעות. זה הכל מתוך התרגילים האלו, כאילו מה יש כאן בתוך סלון בבית, שאנחנו עם כוס קפה, או משחקים באיזה בביסקוויטים שלנו שם. זה ככה. אין לנו יותר מה לעשות. כי נגמר השלב שאנחנו עכשיו נמצאים, נגמר השלב של הכיבוש העולם בצורה חיצונית מכנית גסה. התפתחנו בטכנולוגיה, במדע, בטכניקה, בכלכלה וככל. גמרנו עם זה. עכשיו יש שלב הבא, שאנחנו צריכים להתקשר להטבע, לעולם, על ידי זה שאני משתפר.
אתה יכול לתרגם
את העין? ואז אני נכנס לתוך עומק הטבע שנמצא כאן.
אתה יכול לתרגם את הרעיון הזה שאמרת עכשיו לרמה של זוג, נגמר השלב שבו, האם אתה יכול את
הרעיון? כן, בבקשה, אנחנו הגענו גם בזוגיות. אנחנו הגענו לשלב שאנחנו כבר לא יכולים לסבול זה את זה, לא יכולים להסתדר זה עם זה, יש לו טענות, אפילו אחרי טענות, אנחנו כבר רוצים פשוט, אנחנו חיים בגלל שיש לנו עוד ילדים.
נכון.
זהו, אף אחד לא מוצא בשני שום דבר. אפילו יש לה מישהו ולי יש מישהי. עד כדי כך חיים אנשים, בצורה כזאת שחיים, זה כאילו בבית מלון. זהו, כילדים. זה מחייב. יש כאלו שמחייב אותם עסק המשותף. ממש ככה, אני פגשתי המון כאלה אנשים. והם יודעים זה על זה, וחיים, אפילו חיים לא בדיוק יחד. זה לפעמים ככה. אז אנחנו הגענו למשבר מאוד רציני. אין לנו יותר מה לעשות. רק אם אנחנו נשפר את עצמנו. אתה יכול להביא למשפחה כל מיני דברים, לבנות להם ארמון, לעשות להם עוד כלי בית, מה שאתה רוצה, ורעות והכל. מה אתה עושה? כבר גם כן לכל בן משפחה יש חדר לחוט. No. גם כך כל אחד ואחד לא נפגש עם השני. הוא אוכל ואחר כך אני ואחר כך וכן הלאה. וכל אחד יש לו חדר משלו וארון משלו והכל משלו. ומחשב משלו, וכל אחד בתוך החדר סגור. אין לנו יותר מה, לא נשאר לנו ברמה הזאת יותר משהו לעשות. אין לנו אפשרות לעשות עוד יותר שכלולים חיצוניים, גם בעולם הזה, וגם בחיי משפחה. אנחנו חייבים עכשיו להתחיל שלב פשוט, חדש, לשנות את האדם, ולא סתם אדם לשנות, אלא ביכולת שלו החדשה להתקשר עם הזולת, ללמד אותו איך להיות קשור עם הזולת מעל אותו הזבל.
האם אפשר
זה לומר... שלב הבא, זה בעצם העידן החדש. ואז מתוך משפחה נגיע לשינוי החברה, לשינוי הטכנולוגיות, כלכלה, מדע, תרבות, חינוך, הכל ישתנה. אבל זה הכל משינוי האדם, עכשיו זו הבעיה. להעביר את המבט שלנו, תשומת לב שלנו, מהשינויים חיצוניים, בבנקים, בתעשייה, בכל מיני דברים, שהם חושבים שבזה הם יצאו מהמשבר, לתוך האדם.
ובבית, אתה יכול להגיד את אותו משפט על הבית, מאיפה אנחנו צריכים להעביר את תשומת הלב היום, כדי לשפר את הקשר הזה, נגיד בין בני זוג, מאיזה מקום צריכים להוזיז את תשומת הלב, לאיזה מקום הדש? מה המעבר הזה בגישה לקשר בינינו?
ממה מתחילים? מנקודת החיבור.
לאט לאט, מה?
מנקודת החיבור. קודם כל, אני והיא חייבים להגיד ככה, מעל הכל יש לנו נקודת החיבור. ככה, בפירמידה, למעלה, נקודת החיבור. כן? בו אנחנו נהיה קשורים אליה, לנקודת החיבור הזה, כן? בלב ובמוח, ונראה מה אנחנו צריכים לעשות עם כל הבעיות שלנו, למטה, מנקודת החיבור. זה כאילו איזה מבנה כזה, כן? זהו. מה אנחנו צריכים לעשות עם כל הזבל הזה? לא לתקן אחד את השני, לא לדרוש שום דבר מאחד לשני. רק איש ראו יעזור לוותר לשני ולבטל את עצמו כלפי השני. נו, וכל הסדנה הזאת, מה שדיברנו. אבל להתחיל, אם אתה שואל, רק מנקודת החיבור. ממנה כל הזמן. שיש לנו... וכל זאת, התוכנית שלנו להגיע לנקודת הדבקות ההדדית. סוף מעשה במחשבה תחילה, בלי זה אנחנו לא מסוגלים. זה חייב להיות איזה תוכנית.
אני רוצה שיותר תבאר את זה. הגדרת פה את המטרה, שהיא תהיה כמו בראש הפירמידה שלנו, היא תהיה כאילו היעד שאליו אנחנו שואפים בעצם, וקראת לנקודה הזאת נקודת החיבור.
כן.
כן?
איחוד.
נקודת החיבור או האיחוד בינינו.
כן.
זה תמיד צריך להיות לנגד עינינו כהיעד שאליו אנחנו פוסעים?
ששם אנחנו נמצאים אחד. כן? אשתו אדם כגופו.
אז זה מה שאני שואל. מהי נקודת החיבור הזו שעליה אתה
מדבר? ששם נעלמים אנחנו, שנינו, והופכים להיות למשהו אחד. זה מבנה רוחני ממש.
אורן שאל קודם ממה מתחילים, ואז אמרת מנקודת החיבור. ועכשיו אני מבינה שזו המטרה הסופית, אז אנחנו מתחילים עם זה?
הסוף מעשה במחשבה תחילה, אמרתי את זה. אנחנו צריכים לקבוע מטרה, ואז לפי המטרה הזאת, אנחנו כל הזמן, אז אנחנו מחזקים את המטרה הזאת, מבררים את המטרה הזאת. זה לא שאנחנו, עשינו, דיברנו על זה ושכחנו. לא, המטרה הזאת היא תמיד כנגד עינינו, ומה שאנחנו עושים זה ולכיסוי, לא חשוב מה. זה סך הכל רק כדי כל הזמן לחזק את הנקודה. הנקודה הזאת היא כל הזמן נמצאת אצלנו, לא בכוונת, כי היא גם כן כמטרה לכל פעולה פרטית שאנחנו עושים. אנחנו כל הזמן מחזקים אותה. ואם איזו פעולה שאנחנו עושים, ואנחנו לא מתחשבים מנקודה הזאת, אז פעולה הזאת היא לא נכונה, היא לא למטרה.
הנקודה הזאת אתה מגדיר כמטרה של בני זוג?
כן, ודאי.
אז תבאר את זה קצת יותר, זה הדש.
איכות, אתה מבין את זה? איכות, חיבור, שאנחנו משלימים זה את זה עד כדי כך, ששום דבר... הרע ביותר והטוב ביותר שאני רואה בה ובי לא נשאר לא ממומש. אנחנו פתאום רואים שכל הבליטות ומשקעים שבכל אחד מאיתנו כל כך מתאים זה לזה, שאנחנו כמו נותחר ונוקווה, כן? שאחד נכנס לתוך השני ומשלים את השני כך לאורך, דבוקים זה לזה, ממש כמו שאנחנו לומדים, שנוקווה נמצאת עם זרמפין דבוקה פנים בפנים, בזיווק דלופסיק, בכל העשר ספירות שלהם. שהיא נכללת בתוך גופו.
בתרגום לבני אדם?
שכל הדברים הרעים וכל הדברים הטובים שאנחנו כל הזמן מבררים אותם, הם רק כדי לחזק את הנקודה הזאת של ייחוד. והיא כל הזמן גודלת. מייחוד הפשוט, חיבור ככה ככה, עד יותר ויותר ויותר ויותר. ואנחנו רואים שבנקודת החיבור הזה יש לנו איזה, איך להגיד, תכונה החדשה, הרגשה החדשה שלא הייתה קודם. היא משותפת בינינו, היא נמצאת באותה הרגשה ששם אנחנו לא יכולים להבדיל מי אני ומי היא. כן? זה טיפת האיכות נקרא, טיפה. כי בטיפה אתה לא יכול להבדיל שתי טיפות שהיו ונעשו לטיפה אחת. ושההרגשה הזאת שבתוך הטיפה הזאת, היא נקראת אהבה.
תסביר בבקשה.
או טיפת החיים, טיפת החיות. והתכונה הזאת שאנחנו מגלים, או הרגשה הזאת שאנחנו מגלים בטיפה הזאת, היא... היא מגיעה לנו לא מהעולם הזה ממש. בה אנחנו מרגישים את השורש שלנו. שיש כאן איזה גורל העליון, כוח העליון, שזיווג אותנו, חיבר בינינו, והביא אותנו עכשיו באמת לחיבור ולדביקות. זה נקרא איש ואישה שכינה ביניהם.
זה נשמע מאוד טוב.
בתנאי שמשתדלים לעשות העבודה הקשה. עכשיו, לעבודה הקשה הזאת צריכה להיות תמיכה חברתית הרחבה. כי אנחנו לבד סתם בתוך הבית שלנו לא נצליח בזה להתמודד עם זה כל הזמן. וכל הזמן לחזור על זה ושוב ושוב להיות ככה בתמידיות. אנחנו צריכים כאן תמיכה... חברתית, שעושים את זה אחרים, שאנחנו נפגשים איתם, שאנחנו משוחחים על זה. כי סך הכל אנחנו בני אדם, אנחנו חיות קטנות, שיש לנו אפשרות להגיע לאיזשהו נקודת האיכות האלוקי. ואין כמו מה לנו להתבייש ולא לפתוח את עצמנו כלפי האחרים. זה כל אחד, במטבח ובחדר שינה, לכל אחד ואחד קורה אותו דבר.
האם יש רגעים שבהם זוג יכול להרגיש את נקודת החיבור, אפילו בצורה מאוד מאוד קטנה, כדי שיהיה לו איזושהי הרגשה למען, על מה אנחנו מדברים?
כן, אין בעיה.
איך זה קורה?
איך זה קורה? מתי זה קורה? אפילו בבירור ראשון, בסדנה הראשונה, למה לא? כן? הם צריכים בעצם בזה לסיים את כל פעם, את הסדנה. לא.
כל פעם שמסיימים את הסדנה, מסיימים במפגש בנקודת החיבור, ומנסים כן. להרגיש מה יש שם כן. בנקודה הזאת.
כן.
איזה שאלות אני יכולה לשאול את עצמי או את בן הזוג שלי כדי לפתח את המקום
זה הזה? זה הרגשה.
רק הרגשה.
אין כאן הרבה שאלות. זה ממש טוב להיות ללא מילים.
כשנכנסים לתוך התמונה הזאת, האידיאלית שתיארת עכשיו...
זה לא אידיאלית, היא רוכבת על הבירורים קשים מאוד, על המאבקים פנימיים מאוד מאוד לא פשוטים. אין כאן אידיאלית, זה לא ורוד. הדברים האלה חייבים לעבור בירור, אתה יודע, זה מלחמה. מלחמה פנימית.
בין מי למי?
בין אדם עם עצמו, כל אחד. וביניהם כדי לברר ולעזור זה לזה, כל הדברים, רק לשם האיכות הזאת.
לא כל כך הבנתי.
זה דומה לאיזה עבודה קשה במפעל או במה, שיש לפניך לייצר איזה ייצור, דבר חדש, ואתה צריך לזה להשקיע כוחות ומוח ונשמה שלך, כדי לברר את הדברים, ללבן אותם, לחבר אותם נכון. זה לא... יש כאן הרבה רגשות מנוגדות, ופרטים למיניהם, ועבודה עם עצמו, ועם הבן זוג, כדי לפתוח את עצמו, לעזור לכל אחד, בקיצור, תיכנסו לזה ותראו כמה שזה לא פשוט. ומיד יהיו שאלות ובעיות, ואיך אנחנו מתקדמים, נצרנו פתאום, יש איזה לא יכולים יותר. כן, כן. זה, אבל העיקר זה כל יום. כל יום לעשות כזה תרגיל. בצורה אידיאלית, גם כן הראו דוגמאות כאלה בטלוויזיה, חוץ מזה, זה לא פותר אותם מהסדנה הזאת אישית. אבל הראו את הסדנה הזאת בטלוויזיה גם כן כדוגמה, ועם כל מיני בעיות ווריאציות למיניהם.
אתה יכול לתאר, דיברנו היום על המטרה הזאת שאליה בני זוג צריכים לשאוף.
כן.
נאמר שהם השיגו אותה. בסדר? נאמר שהם השיגו אותה. אתה יכול לתאר איך החיים שלהם נראים? של בני זוג שמימשו את המטרה הזו? במה החיים שלהם שונים מהחיים שלי עכשיו למשל?
הם קודם כל נמצאים כל הזמן בתהליך, עד שכל העולם לא יגיע לאותה הצורה. כי פתאום הם מתחילים לגלות שהם נמצאים בקשר אינטגרלי עם כל הזוגות שבעולם, שכל זוג וזוג שבעולם זה כמו דיפול. דיפול זה איזה מבנה בטבע שקשור פלוס ומינוס יחד למערכת אחת. כמו שאם אתה, אם יש לך בתוך מצפן, גם כן דיפול, שמסתובב או ככה, או ככה, או ככה, בהתאם למגנט, כן?
אני לא בקיא, אבל אני מניח, לא.
אתה ראית פעם מצפן בחיים?
מצפן בטח.
אתה ראית שמחוק שלו מסתובב?
כן.
אז זה דיפול, כי אחד זה פלוס, אחד זה מינוס. אוקיי. אחד זה נורת, אחד זה... כן? ואז הוא מסתובב, אם אתה מסתובב את המצפן, אז הוא כל הזמן מסתובב לאיזה כיוון מסוים. זהו. אם אתה מביא למגנט כלפי, ליד מצפן, אז הוא יסתובב לך... לזה, כי הוא מכוון כל הזמן לקוטף ה... אז כל זוג הוא כזה מחוק משני הכיוונים, פלוס ומינוס. אבל יחד הם בונים על עצמם כיסוי. זה יחידה שלמה. שככה זה קיים בעולם. לא יכול להיות פלוס בלי מינוס. כמו שאנחנו לומדים על אור וחושך, בורא נברא, לא חשוב מה. אין? זה חייב להיות כלי ואור. חייבת להיות. אז ככה זה התא הזוגית הזאת. עכשיו, פתאום אנחנו מגלים שאנחנו בעולם שלנו נמצאים בכאלו תאים בגוף אחד, שהוא הגוף האמיתי. ואנחנו כולנו רק תאים קטנים, דיפולים כאלה שמתחברים בינינו, ותלויים זה בזה. ואז לא יכול להיות שאני אוכל לתקן את עצמי ולחיות חיים אמיתיים בלי שיהיו מתוקנים האחרים. כי אני פתאום מתחיל לשאוף להרגיש חיים לא בתוך התא שלי, אלה החיים של כל הגוף הכללי. זה מגיע לי הרגשה כזאת דרך אותה נקודת האיכות שאני מרגיש שיש בה חיסרון, למרות שהגעתי לאיכות ולשלמות, פתאום אני מגלה החיסרון באותו איכות ושלמות. במה? יש איכות יותר גבוהה, שלמות יותר גבוהה. ואז אני תלוי בכל העולם. וזאת בעצם התקווה שלי, שאחרי תיקון בתא המשפחתי, מגיעים אנחנו לתיקונים יותר רחבים, עד שכל האנושות לאט לאט תיכנס לכל התיקונים הללו, מהתאים הפרטיים האלו, שנקרא משפחה, לתאים יותר ויותר ויותר מורכבים, שנקראים איברים של אותו המבנה, עד שנגיע לתיקון המבנה השלם.
את רוצה עוד משהו לברר? כי הזמן של השיחה הזאת תכף ייגמר. את רוצה עוד לעלות משהו?
אני חושבת שהתמונה כללית ככה, אני רוצה להישאר בה בהתרשמות כרגע.
אוקיי, גם אני.
לבריאות. תגיד כמה מילים.
כן, תודה רבה לך הרב לייטמן, תודה לך ניצה, תודה לכם שהייתם איתנו. יש לנו הרבה עבודה מאתגרת לעשות, בואו נעשה אותה ביחד ונתחיל לחיות טוב סוף סוף, מגיע לנו. ניפגש פה בשיחות הבאות, עד אז שיהיה לנו כל טוב ולהתראות.